אנחנו ננסה קצת לחבר את את הרצף של הזמנים שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מאלול ועד שמיני עצרת, לנסות לראות האם בעצם, ודאי שזה כך, אבל לנסות לראות איך בעצם הזמנים האלה הם מזינים אחד את השני, והם כמו איזה מדרג שהולך ומתקדם לפי שלבים שונים ולפי כינויים שונים גם, אולי. כי לפעמים יש איזשהו רושם שזה קצת אלול לבד, ראש שנה לבד, אם הם נוראים לבד, יום כיפור. יש כאן בעצם איזה מין רצף אחד, מנגינה אחת שנמשכת 40 יום מאלול ועד יום כיפור, ועוד ממשיכה גם אחר כך, שצריך לראות את ההקשר ביניהם ואיך זה עולה ומתקדם, איך זה עולה ומשתכלל ממדרגה למדרגה, משלב לשלב. אז אני רוצה להקדים כאן איזושהי הקדמה שהיא מאוד מאוד חשובה. אני רוצה להסביר מאיפה נובעת הטעות, בסדר? במרכאות, הטעות, מאיפה היא נובעת. אני עכשיו לא הולך לתאר משהו שהוא קצת חריף, בסדר? אתם תחזיקו מעמד, לא תיפלו מהכיסא, נכון? יש תחושה מאוד מאוד לא נוחה ונעימה בחודש אלול, שהיא גם מגובה באיזושהי צורה על ידי האופן שבה אנחנו תופסים את הזמנים של החודש הזה והחודש האחריו, שבה אנחנו בעצם אומרים לעצמנו על מי אנחנו באים לעבוד. הרי גם בשנה שעברה וגם לפני שנתיים, גם לפני שלוש, פחות או יותר, עמדנו באותו זמן, דיברנו על אותם דברים, הבטחנו אולי אפילו את אותן הבטחות, שאנחנו נהיה יותר טובים, נשפר את המעשים ונתקן, וביקשנו סליחה והתחרטנו וכו', וכל אופן, הנה אנחנו באים חודש אלול הזה, ואנחנו מבקשים על אותם דברים. ואנחנו גם יודעים שעשינו גם, כנראה, את אותם דברים. אחרת היינו מתוודים עליהם. אז על מה אנחנו בדיוק בונים? על השכחה שלנו. הקבעה שאין שכחה לפני כיסא כבודך. הוא לא שוכח. הוא זוכר, הכל... זה המנהג, זה המסורת אולי, ככה כולם נוהגים. על העובדה שזה עובד, הנה, קיבלנו שנה. שנה שעברה, אולי זה גם יעבוד בשנה הבאה. אבל בפנים, בתוך הלב, יש תחושה מאוד מאוד לא נוחה מהדבר. סוג של, אני בכוונה אגיד, יקצין, זה מין אולי רמאות עצמית. על מי אנחנו עובדים? כלומר, זה... כמו שאנחנו לפעמים מרגישים סוף שנה, אומרים, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. בחירות כפיים סוערות. לא, אבל לשנת תשע"א, שאתה עכשיו אומר אליה, תחל שנה וברכותיה, בסוף שנה אתה תגיד גם עליה כללותיה. אז מה, אנחנו... ואז במובן הזה, אנחנו תופסים את הרצף החגים ככזה. חודש אלול אנחנו מבקשים הרבה הרבה סליחה. בראש השנה, זה יום מדהים, ושם דנים אותנו, וזה ככה יום רציני, תוקעים בשופר, זה מפחיד. יום כיפור זה הסדר עם הבנקים של מחיקת חובות. יש כזה, הקדוש ברוך הוא החליט לתת לנו מחיקת חובות. אנחנו, בתנאי, יש בתנאי, שאתה תודע על כל העבירות שלך, לא תתחמק. אל תנסה להתחמק ממלכו של עולם. הוא תופס אותך, ואם מה שתתחמק, אז תאכל אותה, דריבית דריבית. יש במס הכנסה, מי שמכם פעם העלים מס, ואני מניח שזה... סתם, אף אחד, בשביל העלים מס צריך להרוויח קצת. אז יש מושג שנקרא כופר. אתם מכירים את המושג הזה? מה? נגיד אדם הרוויח, לא, זה לא כופר. נגיד זה לא כופר, זה לא כופר, זה הכופר משהו אחר. כופר, נגיד בן אדם הרוויח 100,000 שקל בשנה ואלימס לא שילם מס 10 שנים, הוא הרוויח 10 שנים, הרוויח מיליון שקל ולא שילם מס. עכשיו באים אליו מס הכנסה, אז הם מחשבים לו את כל מה שהוא חייב לשלם. נגיד שהוא צריך לשלם 100,000 שקל, הוא צריך לשלם נגיד 30% בשנה, אז זה 30,000 שקל בשנה, כפול 10, צריך לשלם 300,000 שקל. בסדר גמור. עכשיו זה, עד כאן הוא לא נהנש, הוא בכל מקרה צריך לשלם מס. אז כל אדם יגיד לעצמו, אני אעלי מס, אם יתפסו אותי, אז אני אשלם מה שצריך לשלם, ואם לא יתפסו אותי, אז הרווחתי. אז לכן, חוץ מהסכום הזה שהם מעריכים כמה היה צריך לשלם, משיתים עליו עוד סכום נוסף, שהוא כופר במקום בית כלא. או שתלך לכלא או שתשלם את זה. בדרך כלל זה סכום גדול, סכום גבוה. אז יש מימד חשיבתי כזה ביחס ליום כיפורים, שזה מין כופר כזה. כלומר, אפשר ללכת פה לכלא, לא נעים, אבל אפשר גם לשלם כופר. הכופר זה וידוי, והכופר שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, בזכות זה הוא נותן לנו ויתור לשנה אחת, ודיר בלק בשנה הבאה, תעל תנאי, תיזהר, תתפס פעם שנייה. בכוונה תיארתי את זה בקצת צורה מוקצנת, אני יודע שזה לא בדיוק ככה, וזה טיפה יותר מעודן, ויש גם באמצע חגים, וזה אוכל טוב בראש השנה, אבל אני חושב שההרגשה הזאת היא הבסיסית, שאנחנו, אם אנחנו טיפה מקצינים לזה, שיש כאן איזשהו ממד בעייתי בחודש אלול, ובמוכנות שלנו לעמוד עוד פעם, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תסלח לנו, תמחה לנו, תוותר לנו, בנו, עתנו, חתנו, וכשאנחנו מנסים להסתכל, בשנה שעברה דיברת על הסוגיה הזאת, על לשון הרע, רכילות, איפה אתה נמצא היום באותו ציר, ככה, דיברת על הסוגיה שאתה אדם שכועס, איפה אתה התקדמת, לפעמים מתקדמים, והרבה פעמים לא, לא מתקדמים. אנחנו באים. אז כמו בהרבה מאוד דברים שיש קושיות חזקות, קושיה חזקה בדרך כלל לא מתרצים אותה, אלא הופכים אותה. אותה עצמה הופכים לתירוץ, או צריך להפוך את הראש. והראש של חודש אלול, הוא צריך להיות ראש אחר לגמרי. אחר לחלוטין. וכשמסתכלים על חודש אלול באופן שבו תכף אנחנו נגיד אותו, נפתח ציר חדש לגמרי, 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 שאני חושב שמי שהרבה מאוד לדבר עליו זה הרב קוק באורות התשובה. הזכרנו זה כמה פעמים, שכל ספר אורות התשובה, לפחות בעיניי, הוא בנוי על ציר אחד מאוד יסודי, שתשובה זה בכלל לא כנגד חטא. זה לא הולך עבירה תשובה, אלא תשובה זה כנגד משהו אחר. זה כנגד גלות. גלות. ההפך מגלות זה תשובה. גלות העם, גלות הארץ, גלות הנפש, גלות המעשים. ההפך של זה זה תשובה. בואו נהפוך ביחד ראש. עד עכשיו דיברנו מתוך נקודת מוצא שתשובה זה מהלך שמתחיל מלמטה למעלה. ממני אליו. אני הקטן, אני העבד, אני המוגבל, החסר. מנסה לשכנע את מלכו של עולם שיוותר לי. אני מנסה. כן, נכון, יש דוגמאות לזה. אני לא אומר שזה, יש לנו על מה, מאיפה לטעות. יש לנו בסיס לטעות. כל פנים, אנחנו, הייתי אפילו עוד קצת מקצין, אומר כמו איזה עורך דין, עורך דין כזה שמנסה לשכנע את השופט, שמה, מכאן, משם, על תנאי, הוא לא הבין, היה פרצה בחוק, הוא לא שם לב, מרשי, אמר, מרשי, לקוחי, כל הדברים האלה, כבודי, כבודו, כדי להוציא את הלקוח של עצמנו, אנחנו הלקוחות של עצמנו כאן, למרות שאומרים שעורך דין שמייצג את עצמו הוא עורך דין גרוע של לקוח טיפש, אבל בסדר, אנחנו ככה מנסים להציג את עצמנו ואיכשהו לצאת בדין, והכל בנוי על התפיסה שהתשובה היא בעצם משהו שמתחיל ממני והולך אליו, וזאת הטעות. תשובה זה פלא, תשובה זאת מתנה, תשובה זה סוד, תשובה קדמה לעולם. אתם מכירים בעוד איזשהו מקום בעולם אפשרות והזדמנות לתקן אחורה, רטרואקטיבית, להפוך דברים אחורה? אתה יכול להגיד מכאן ואילך קדימה, אבל אחורה? זדונות נהפכים לזכויות. מה שאתה אומר, מעלית הזמן, איינשטיין אמר שאם תאיץ חלקיק במהירות האור, לא שהחלקיק יחזור אחורה, אלא הזמן לגביו יעצור, וכל השאר המשיך להתקדם, ואז כאילו החלקיק הזה יישאר כאילו, כן, אבל זה, כן, יש דבר כזה, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שיש דבר כזה, אבל התשובה היא פלא, תשובה קדמה לעולם, תשובה זה מין איזה מתנה עצומה שמתחילה משם ויורדת עד אלינו, וכמו בהרבה מאוד דברים שהם דברים אלוקיים, אי אפשר להבין את זה בשכל בשר ודם, אפשר להאמין בזה, אפשר לחיות את זה, אפשר לחוש את זה, אבל אי אפשר להבין את זה. והראשון שלא הבין את זה, מי הוא היה? אדם הראשון. אדם הראשון עשה חטא ולא חזר בתשובה. הוא לא עשה תשובה. הוא ניסה לתרץ, היא נתנה לי, הוא נתן לי, אומר כאן רשי, אומר שם רשי, ברגע שאמר על אשתו, היא נתנה לי מן העץ והאוכל, מה אומר רשי? כאן כפר בטובה. למדנו מכאן שהחטא הבסיסי בין איש לאשתו, אם כבר דיברנו על זה, זה כפיות טובה. של האיש כלפי אשתו. שכל כך הרבה עושה בתורה, והאיש תמיד לא מרוצה. זה החטא, זה מפה הכל מתחיל. זאת נקודת המשבר הבסיסית בקשר בין איש לאישה, כפיות טובה. כפירה בטובה אפילו, רשי אומר. כל פנים הוא לא עשה תשובה. אבל יש לו בן, גם לאדם הראשון יש לו בן, שככה לא בדיוק הלך בחינוך וזה, קין ורוצח. מה נאמר, מה נדבר? רצח זה הדבר חמור ביותר. לכאורה אפילו יותר חמור מהאכילה, מעץ הדעת. נכון, זה רצח. הרוצח הראשון בהיסטוריה זה קין. כתוב שהוא לא ידע אפילו איך רוצחים, אז הוא דקר את הבל בכל מיני מקומות עד שיצאה נשמתו. בסוגריים, אבנריה, זכר צדיק לברכה, היה אומר שכמו שקין דקר את הבל בכל מיני מקומות, כי הוא לא ידע מאיכן הנשמה יוצאת, ככה בדור שלנו, אנחנו לא יודעים איפה הנשמה נכנסת. צריך לנסות מכל מיני כיוונים. תנסה מכאן, תנסה מכאן, אל תנסה רק בדרך אחת. כמו שכאן, גם פה צריך לנסות עם כל מיני פתחים, כדי שאולי בסוף נמצא את הפתח שדרכו הנשמה נכנסת. על כל פנים, קין הולך למשפט עם הקדוש ברוך הוא, ומי מחכה בחדר המתנה? אבא שלו. חכה לראות מה נגזר בדינו. בטוח שגוזרים על קין נגזר דין מוות, כי זה חמור מאוד. יוצא קין, אומר לו אדם הראשון, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי. עשיתי תשובה ונתפשרתי. הקדוש ברוך הוא לימד את קין את זה, עוד טיפה לפני. נכון? למה, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב, סט. ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. ואליך תשוקה, טוב אתה תמשול בו. אז הקדוש ברוך הוא כבר לימד את קין קצת פעד לתשובה, אבל קין עשה תשובה, ולכן במקום שהקדוש ברוך הוא יגזור על הגזר דין מוות, הקדוש ברוך הוא העריך לו לשבע דורות, והוא יצא בגלות וכו' וכו'. מיד עמד אדם הראשון ואמר, כך היא כוחה של תשובה ואנוכי לא ידעתי, עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת, שזה מזמור שחיבר אותו אדם הראשון. יום השבת, הכוונה יום התשובה. כלומר, מה שאני בא להגיד במדרש הזה, אפשר ללמוד אותו בפני עצמו, אבל זה כרגע לא הנושא שלנו, זה שהתשובה היא פלא, שאפילו אדם הראשון לא גילה אותו. היכולת שלי לתקן את המעשים, ואז בשמיים דנים אותי אחורה, כאילו אני כמו שאני עכשיו, ולוקחים את כל הזדונות שלי, ומהפכים אותם לזכויות. זה פלא עצום. אפשר להסביר את זה בכל מיני דרכים. זדונות נהפכים לזכויות, רצונות נפשיים שיצאו אל הפועל דווקא דרך הזדון, פתאום כשאדם חוזר בתשובה, אז אותם רצונות נהפכים עכשיו לצד החיובי, והם כנראה לא יוצאים אל הפועל אם לא היה את הזדון, כי לזדון יש איזה, יש לו בערה מיוחדת, כן? אז עכשיו פתאום דווקא מתברר שהזדון זה שגילה וחשף כוחות נפש מאוד מאוד מיוחדים. אבל בעצם אנחנו הולכים ומבינים, יותר מעמיקים בנקודה הפנימית הזאת, שהתשובה היא קודם כל מלמעלה למטה. מתנה. ואז הכל מתהפך. הכל מתהפך. כי בעצם מה זה חודש אלול? החודש אלול זה חודש שאחרי שנה שלמה שלא הפסקנו לאכזב. אכזבנו. למרות מה שהבטחנו. ואין לנו פנים ולא מצח להרים ראש, ומעצמנו לא היינו אולי מעיזים לבוא ולבקש, הקדוש ברוך הוא בא וקורא לנו. הוא קורא לנו. מה קרה לכם? לאן התרחקתם? בואו. אני קורא לכם, שובו בנים שובבים. הרפא משובתכם, אוהבים נדבה. כי שב אפי ממנו, זה מה שאנחנו קוראים בשבת תשובה. הוא קורא לנו. הוא מנחם אותנו. הוא מדבר על ליבנו. לא סתם יוצא שחלק גדול מהפטרות הנחמה נקראות גם בחודש אלול. כי הקדוש ברוך הוא גם מנחם אותנו, מנחם אותנו על החטאים של עצמנו. זה כמו, אני חושב, לפעמים, אני מניח שככה עושה כל הורה מתוקן, הילד שלך, אתה הולך לגן משחקים, והוא משום מחליט לטפס לא על המגלשה, אלא הוא עולה שם על איזה משהו כזה מסוכן. אתה אומר לו, חמודי, תראה, זה מסוכן, זה לא, אתה טיפול, זה מסוכן, אה? לא נגמר המשפט, בום, נופל, מקבל מכה, מתחיל לבכות. אז יכול להיות שיש כאלה הורים, אני מניח שיש, זה לא טוב. שיבואו לילד, יתחילו לצעוק עליו, אמרתי לך, אתה רואה, פעם באה תשמע בקולי. אבל תגובה הרבה יותר בריאה, הרבה יותר טבעית. בסדר, כל מה אמרתי לך, תשמור רק כך בבית, עכשיו, כואב לו לילד שלך. הוא עצמו נכשל, הוא עצמו עבר על דבריי, הוא עצמו עשה ונכשל ונפל וקיבל מכה, כי הוא עבר על מה שאמרתי לו. אבל עכשיו אני רץ על המלא רחמים ואומר לו, מה קרה? קיבלת מכה? בוא, אני ארים אותך, איפה כואב לך? נשיקה פה, נשיקה שם. אחרי שאני ננחם אותו וידבר על ליבו, גם לדבר על זה שאסור לטפס במקומות מסוכנים, ופעם באה תשמע בקול אבא. אז חודש אלול זה החודש שבו הקדוש ברוך הוא מאמין בנו מחדש. קורא לנו מחדש. למרות שאנחנו הכזבנו את עצמנו, ולמרות שאנחנו כבר הפסקנו להאמין בעצמנו אולי, הוא רחמיו על כל מעשיו, ורחמיו הם אינסופיים, ורחמיו הם בלתי מוגבלים, והוא קורא לנו מחדש כל שנה באותה טריות, באותה קרבה, באותו רצון, כמו מאז ומקדם. אנחנו עומדים המומים. מה? באמת? זה רציני? על אמת הוא קורא לנו? אני לדודי ולדודי לי, זה באמת או שזה רק איזה ראשי תיבות כאלו? זה באמת באמת. והמבחן שלנו הוא אחד. להאמין בזה. זה כל הסיפור. להאמין. לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זה כל העניין. לולא אותיות אלול. המבחן הוא להאמין. להאמין באמת בטוב האינסופי של הקדוש ברוך הוא. להאמין באמת בזה שהוא רוצה לזכות אותנו. להאמין בזה. שאף פי שאין כאלה עסקאות פה בעולם הזה, יש עסקה כזאת מצידו יתברך. אז תבינו עכשיו מה זה מחולל בלב. כשאני כל כך אולי הלכתי כל השנה בדרכים לא ראויות, לא מספיק טובות, לא מספיק מתוקנות, ואותו אחד שהיה הכי הכי אמור להיות מאוכזב ממני, לכעוס עליי אולי, להצטער ממני, הוא זה שיוצא וקורא לי אליו חזרה. איזה קרבה זה מוליד, איזה אהבה, איזה געגוע, איזה הכרת הטוב כלפי השם יתברך, איזה רצון באמת לרוץ אליו ולהיבלע בתוך המציאות הזאת. כל כך הוא מאמין בנו, הוא זה שלוקח על עצמו את המשימה לנחם אותנו ולדבר על ליבנו ולהחזיר אותנו אליו ולקרב אותנו אליו. דודי לי ואני לא, המלך בשדה, כל מה שאתם מכירים, זה הוא מעורר את זה בנו. כל הכיוון הוא הפוך, לא מלמטה למעלה אלא מלמעלה למטה. ועכשיו הכל משתנה. עכשיו אנחנו יכולים לראות, ממש לבנות ציר מסודר, ציר עולה, ציר מתקדם של כל הזמנים האלו, מראש חודש אלול, ראש השנה, ימים נוראים, כן? ויום כיפור, כסים מסוים, ואחר כך סוכות. ואני בכוונה השתמש במשל, שהוא בעיניי בעצם אולי המשל המרכזי של הימים האלו, וזה משל של חתונה. חתונה. לפני כן נגיד שזה נישואים שניים. טוב? יותר נכון להגיד, לא נישואים שניים, אלא מחזיר גרושתו. מי שגירש את אשתו, יכול להחזיר אותה. ומחזיר גרושתו. למה זה מחזיר גרושתו? כי כל ה-40 יום האלה שאנחנו כרגע נמצאים בהם, אלול עד יום כיפור, הקוד הגנטי של הימים האלו, זה ימים שבהם משה רבנו עלה לשמיים להביא מה? לוחות שניים. אחרי הלוחות הראשונים שניתנו בכל רעש גדול, והייתה חתונה עם הרבה מאוד תזמורת ו-1,500 מוזמנים ו-4 מנות ו-20 סלטים, וגם עין הרע, שלטה בהם עין הרע, עכשיו עושים משהו אחר, משהו צנוע, משהו פנימי. מתחילים ליצור כאן את הקרבה הפנימית. זה קודם כל מתחיל באלול. שאלול זה זמן של רמזים. תראו, מצד אחד זה חודש שהוא אין בו עדיין חיובים של מצוות התורה. חודש בלי חגים, בסדר? צורך העניין, כמו חשבן, כאילו. אבל זה חודש מלא רמזים. גם בשם שלו, גם בנוטריקונים, גם במנהגים, וגם בתקיעת שופר, לדוד השם הורי ואישי, מלא מלא רמזים. זה שלב הגישוש. הגישוש הזה בין בין הארוס לבין בין החתן לבין הכלה, כן? מתחילים לגשש, כמה גדולה כאן הקרבה. קרבה הרבה פעמים היא מתבררת אם אני מסוגל גם לרמוז למישהו. מישהו שהוא קרוב אליי באמת, אני יכול לרמוז לו רמז והוא יבין. מי שלא קרוב אליי, אני צריך להגיד לו דברים פורשים. מי שקרוב אליי, אני יכול להגיד לו, שמה? ברמז. ומשהו כאן זז, משהו כאן נע באופן פנימי. זה חודש, זה חודש מלא מלא רמזים. שהולכים ומתגברים, הולכים ומתעצמים, הולכים ומתחדדים, הולכים ומתחממים. עד שמגיעים לראש השנה. יש שלושה כינויים שבהם אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא. אבא, מלך ודוד. אז זה ברור שחודש אלול, גם מהשם שלו, זה דוד. נכון? אני דודי, 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 זה ה... והדוד בשיר השירים, הוא לא פוגש את הרעיה. אין מפגש ישיר. ויש המון המון רמזים. ראיתי אותו, חמק עבר, הדלת על... שם את היד על הדלת, אני מחפשת אותו. יש כאן איזה תהליך של חיפוש ורמזים, משחק כזה של סימני דרך קצת, שאנחנו, אלול זה גם המילה בעצמה היא חיפוש, אנחנו מחפשים. מחפשים את עצמנו, מחפשים את הקרבה, יודעים שיש פה איזה קול שקורא לנו לחזור, מתחיל כאן איזשהו תהליך של חיפוש. גם אנחנו מחפשים פנימה, גם אנחנו מחפשים אותו, מחפשים את הרמזים. יש כאן חודש של דודיות. חודש של רמזים. מתחיל פה תהליך הקרבה. עוד פעם, החטאים, במובן הזה, הם לא הנושא. הם לא הנושא. הם רק כמו מסכים כאלו שמפריעים לי לראות הלאה את הדרך. הרבה פעמים אנשים נתקעים בחטא. נתקעים בחטא. עזוב, החטא, אתה צריך כאילו לעבור אותו. עזוב אותו. תעבור אותו הלאה. זה כמו שזה מעשייה של רבי נחמן מברסלב, אבל זה אחד שרצה להיכנס לארמון, והיה שם מחסום, אי אפשר להיכנס. והוא מתעסק במחסום. עד שבשלב כשהוא אמר, עזוב אותך מהמחסום, אתה רוצה להיכנס נימה לארמון? כנס! נכנס והוא ראה שהמחסום זה קורי הכביש. שבעצם הכל היה בפנים. מחסום פנימי שלו. אז... עיסוק המרובה בחטא, הוא היה מתאים לדורות קודמים, אבל אנחנו למדים מדברי הרב קוק באורות התשובה שזה, עזוב, תמשיך הלאה, קדימה. החטא הוא בסך הכל מה שמסך שמפריע לך לראות את הדרך הלאה. אז חודש שלנו אנחנו גם עושים חשבון נפש, מנסים לתקן את הדברים, אבל זה לא העניין בעצמו, העניין הוא ש, כמו שאומר דוד המלך, כן, החטאים הם מסך ביני לבין ססון אישעך, ביני לבין קרבת אלוקים, השיבה לי, ססון ישעך, ורוח נדיבה תשמחני, וכו' וכו'. חודש של דודיות. ראש השנה זה, אפשר לקרוא לזה אירוסין. אירוסין. בתורה איך זה נקרא ראש השנה? יומה? יומה? יום הזיכרון. בתורה הראשונה זה יום הזיכרון. וזיכרון זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק מצד אחד, אבל מצד שני זה רק זיכרון, זה, אין פה עדיין שום דבר ממשי. ראש השנה זה אירוסין. מה יש באירוסין? התארסתם פעם?
היכרות.
התארסתם, נכון? היכרות? מה אתה מדבר? אנחנו בטום היכרות. באירוסין יש המון בפנים וכלום בחוץ. אבל בפנים יש את הקישור, את הוודאות, את ההחלטה, את הבלעדיות. אנחנו, נדבר גם על אירוסין של התורה, לא רק אירוסין של ימינו. אירוסין של התורה זה ממש שהיה מקבל, איש היה אומר לי, אישה ראית מקודש לי בטבעת זאת. אבל הם עדיין לא היו גרים ביחד, עדיין לא היו נמצאים באותו בית, לא נהנים מהחיים שותפים, אלא יש כאן רק ודאות מוחלטת ונאמנות ובלעדיות, אני שלך ועד שלי ונגמר. אז יש כאן המון בפנים, וכלפי חוץ, אתה לא רואה הרבה. הכינוי של ראש השנה זה בכסה. תיקו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו. למה בכסה? כי הוא? כי הוא? כי זה החג היחיד בכל המערך החגים של עם ישראל שהוא בתחילת חודש ולא באמצעו. כלומר שהלבנה מחוסה. כלומר שאתה בעצם גם לא יודע מתי ראש השנה עד שהוא עובר, כי לפעמים הגיעו העדים מאוחר, אני אכנס רגע לסוגיה בראש השנה, אבל בעצם זה, יש כאן איזה משהו שהוא מצד אחד מאוד ודאי, בפנים, אנחנו ממליכים את השם יתברך עלינו ועל העולם כולו, אבל זה משהו מאוד 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 פנימי, מחוסה, כלפי חוץ, לא רואים הרבה. המצווה היחידה בראש השנה היא מצווה... איך? איזה מצווה? איך, איך? לא, מצווה, מצווה. איזה מצווה יש בראש השנה? לא נכון.
שמיעה.
שמיעה. לשמוע כל שופר. שמיעה זה ממש הכי, הכי... אחד החושים הכי רוחניים של האדם זה שמיעה. צווים אותך על השמיעה, על ההקשבה, לא על מעשה, לא על אכילה, לא על שתייה, לא על ישיבה בסוכה, לא על כלום. על שמיעה. אז ראש השנה זה בחינת אירוסין. של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, עם עם ישראל, עם כל אחד ואחד גם מאיתנו. ולכן עסוקים כאן בהמלכה. בעצם ההמלכה מה אומרת? קובעת את הבלעדיות. איך אנחנו אומרים? יש כזה פיוט בסליחות, נכון? נו? יש כזה, טוב, עולה לי שורה אחרת. בעלו לי זה דין, צור בלעדיך. כנסת ישראל אומרת, הקדוש ברוך הוא, אנשים אחרים בעלו לי זה דין, או בעלו לי זרים, יש שם כל מיני גרסאות, צור בלעדיך. אנחנו רוצים שזה יהיה רק קשר המיוחד בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, וזה ראש השנה. הצהרת הנאמנות הזאת, המוחלטת, המושלמת, הוודאית. אתה המלך, ואנחנו העבדים. בראש השנה, אנחנו עוברים מדוד למלך. כן? מדוד למלך. גם פה, אנחנו מלך במובן הזה של הצהרת נאמנות מוחלטת. רק אליך, אתה מלכנו, אתה היחיד. סוג של אירוסין. באירוסין יש הצהרת נאמנות מוחלטת בין החתן לבין הכלה. אין פה, כבר לא תהיה פה מישהי אחרת, וגם לא יהיה כאן מישהו אחר, ואנחנו זוכרים זה את זה, למרות שאנחנו עדיין לא חיים ביחד, ועדיין אנחנו לא גרים ביחד, אבל יש כאן כבר את הצהרת הנאמנות הזאת. אתם רואים איך זה הולך ומתקרב, זה הולך וזה, הכל מתחיל, זה הכל מתחיל ממנו. יש פה חודש של התקרבות עצומה. מתחיל באלול, ברמזים, בדודיות, בחיפוש, מגיע לראש השנה להצהרת הנאמנות הזאת, לשמיעה, שומעים את הקול אחד של השני. הקדוש ברוך הוא שומע את הקול שלנו, הרי אנחנו אומרים בשופרות, כי שומע הקול שופרת, הוא מאזין, תרועה, יש גם מאזין תפילה ואין דומה לך. כמו ששמעת, כמו שאנחנו שומעים את קול השופר, אתה תשמע את קול תפילתנו. נכון, תשובה ותפילה, כתוב שם בתפילה למעלה קול, נכון, צום, ממון וקול. אז אתה תשמע את הקול שלנו, אז זה ראש השנה. מכוסה, פנימי. ואז מגיעים ליום כיפור. יום כיפור, יש באמצע את שבעת הימים של עשרת ימי תשובה, כמובן, אני מתייחס להכל. יום כיפור זה אחד הימים שסובלים מאוד מאוד, כולם סובלים מזה, אבל יום כיפור אולי בראש כולם, מחורבן בית המקדש. כי הציור שיש לנו היום יום כיפור הוא כל כך שונה מהציור שהיה כאשר בית המקדש היה קיים. הרי אנחנו אומרים את זה במוסף, עיקר העיקרים של יום כיפור זה עבודת הכהן הגדול בית המקדש. אז היום, אולי יום כיפור, הוא אצלנו מופיע יותר כסוג של צום, תענית, יום של תפילה. אבל תנסו רגע לדמיין, צום עיניים ולדמיין, את יום הכיפורים בבית המקדש. איזה יום זה? מה המאפיין שלו? ברשותכם, משנה אחרונה, מסכת תענית, אומרת המשנה, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב ו... כיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל לובשות לבן ויוצאות לחולה בקרמים ואומרות, תתם, תתם, בחור, סנה, עיניך, עורר, וכו' וכו'. אז אנחנו כולנו מבינים את זה לגמרי ב-15 באב, וזה בסדר גמור, ולמה לא, חג האהבה, וכל הדברים האלה. אבל רבותיי, זה גם היה קורה ביום כיפורים. ביום הכיפורים, בנות ישראל יצאו לחולל בקרמים ולבחור להם איזה חתן, איך זה מסתדר עם אימת, יום הדין, הגדול, הנורא והיום, וכו' וכו'. והתשובה היא שהמשנה הזאת גילתה עלינו טפח. מה זה יום כיפורים? יום הכיפורים זה יום החתונה המחודשת בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הכלה לובשת לבן. הכל נקי. הכהן הגדול, הוא הקלה. הכל לבן. והחתן יורד למטה, אל הקלה. ויש שלב מאוד מאוד מיוחד, שבו הקלה נכנסת אל החדר ייחוד, איפה שנמצא החתן, והם מתייחדים שם. לא רואים את זה, יש הרבה ענן, קטורת, בצניעות וכו', אבל יש חדר ייחוד. והכל מלא קרבה, והכל מלא אהבה. ואתם יודעים, אחד הדברים אולי הכי מפתיעים בסדר עבודת כהן גדול, זה התפילה שהכהן הגדול היה אומר בקודשי הקודשים. אני תמיד הייתי אומר לעצמי, אם אני הייתי זוכה להיכנס לקודש הקודשים, כל כך הרבה דברים יש להתפלל, הכי חשובים בעולם. מה הכהן הגדול אומר שם? תפילה כזאת היא שלא יבוא לפניך תפילת עובר דרכים, שלא תפיל לי שאת בריא ביתנה, שלא ייקברו אנשי השוערים בתוך הבתים שלהם, ושלא יסתלק סולטן מבית יהודה. תפילה כזאת שהיא לא בדיוק ברורה. ובעיניי התשובה היא, כל מילה שתגיד שם היא מיותרת, כמעט. תפילה מינימלית, אבל המעמד עצמו, זה כמו בטקס חופה. כן, בטקס חופה אתה לא צריך לדבר, לא צריך להסביר שום דבר, לא צריך שהקלה תדבר או החתן לדבר. עצם הטקס עצמו, הרי את מקודשת לי, משכח ירושלים, זה עצמו עושה את הכל. יום כיפורים זה יום החתונה. של כלל ישראל מתחתנים חזרה עם השם יתברך, קדוש ברוך הוא יורד אלינו. עכשיו, במובן הזה אנחנו יודעים, זה מאוד מאוד מתאים, בגלל שיום כיפורים זה גם יום של מתן לוחות שניות. ומשה רבנו בספר דברים, בזאת הברכה, מתאר את מתן לוחות שניות, דווקא, כחתונה. אדוני מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, ממינו אש דת למו, ורש שם אומר, הקדוש השם ירד כחתן היוצא להקביל פני קלה, בהר סיני, וכנראה משה רבנו מתאר את לוחות שניות ולא את הראשונות, כי הרי הראשונות נשברו. יש כאן איזו יציאה, בצאתי לקראתך לקראתי מצאתיך, יש כאן איזו יציאה מאוד מאוד מיוחדת, יש כאן איזו חתונה ביום כיפור. עיקר העיקרי ביום כיפור זה לא החטאים. החטאים זה כמו הכתמים על השמלה הלבנה. מה זה שייך לבוא לחתונה עם שמלה עם כתמים? צריך לפני כן להוריד את הכתמים, לנקות את השמלה שתהיה נקייה. אבל עיקר העיקרי ביום כיפור זה הקשר הזה המחודש. חזרנו חזרה הביתה. הקלה הנודדת, שבמשך השנה כולה אפילו נתגרשה מעל בית בעלה הראשון, חזרה חזרה, הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך. חתונה. גדול, לא? עצום. אנחנו בדרך לחתונה. כמובן שאחרי חתונה מה צריך? חג סוכות. זה סוכות. שבע ברכות. מזמינים את כולם, כל האורחים, כאלה שאנחנו יותר רוצים, כאלה שאנחנו פחות רוצים, גם הגויים באים, טוב, נו, הכנו גם להם שולחן. לוקחים את כל הכוחות החיים, עוצמות החיים שקיימות, מים וארבעת המינים, ושמחה, ועם הכל מנענעים ורוקדים וכו', זה זמן של שמחה. שבע ברכות של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. הכל נמחק, לא זוכרים שום דבר. כי התחלנו כאן מההתחלה, חתונה מחודשת. שהחתן התחיל אותה, החתן יזם אותה, החתן קרא לקלה, שובי אליי. תראו, זה ממש ההפטרה של שבת תשובה, בהושע, נכון? זה, מה? זה בהושע. איך זה מתחיל? מי זוכר? שובה ישראל! עד אדוני אלוהיך, נו? כי כשלת בעווניך. מי קורא למי? הוא קורא לנו. תחזרו. לא אנחנו נשים שכנע אותו. אפשר? בבקשה, אתה מסכים לנו? הוא קורא לנו. ככו עמכם דברים ושובו אל אדוני, אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. ואז הנביא ממשיך, אשור לא ישענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אשר בך ירוחם יתום, ואז הפסוק שאיתו רציתי להגיד, איפה זה? כאן, הנה. בדיוק. הרפא משובתם, אוהבם נדבה כישה בפי ממנו. אני ארפא אתכם. אני ארפא אתכם, תבואו אליי. אני אוהב אתכם. אני אהיה מלא נדבה כלפיכם.
אפשר להיות פסיביים.
מה?
אפשר להיות פסיביים לפי זה.
לא. לא. כי זה מה שאמרתי לך, בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. אם אתה פסיבי, אתה בעצם משדר אדישות, חוסר עניין, זה עוד יותר פוגע ומעליב. כל היציאה של הקדוש ברוך הוא לקראתנו זה כדי לעודד אותנו שנאמין בעצמנו. כי יכול להיות שמעצמנו לא היינו מעיזים בכלל. אז הוא יוצא לקראתנו וזה
יום כיפור מכפר. למה אתה יכול להיות
מסיבים?
כי רק תעבוד יום כיפור.
לדברנו כאן בשיעור הזה, עצמו שיום כיפור מכפר, בא לומר שזה משהו הרבה מעבר לכל המעשים. עצם הקשר כאן מתחדש. עצמו, עצם העצמות להיכנס ליום הזה של החופה המחודשת, זה עצמו הכפרה, עוד מעבר לכל המעשים, והראיה, אם זה היה תלוי רק במעשים, אז אנחנו יודעים שאת המעשים שהבטחנו שלא נעשה שנה שעברה, עשינו אותם עוד פעם. אבל אם זה חידוש עצם הקשר, זה כן יכול להתחדש. כן, בניה.
זה לא אותו עניין של פתח לי פתח כתוצאה של מחד?
כן, נכון, נכון.
צריך לבוא קודם אצלנו רק הרצון, ואז הוא...
כן, כן, כן. אבל את הרצון הזה, יש מקום להגיד שגם הוא מעורר אותו. הוא מעורר את הרצון לרצות. זה הפסוקים, הרפא משובתם, אוהבים נדבה, כי שב אף ממנו, יהיה קטן לישראל, יפרח כשושנה וכו' וכו'. הנביא מסיים, מי חכם ויבן אלה נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני וצדיקים ילכו בם פושעים יכשלו. צריך להיות טיפה חכם ולהבין את התהליך הזה, מאיפה הוא מתחיל ולאן הוא הולך. יום כיפור, דיברנו על דוד ועל מלך, יום כיפור זה אבא. אבינו, אבינו מלכנו דודנו, יום כיפור זה אבא, למה זה אבא? בגלל ש בתוך המערכות יחסים של בין איש לאישה יש כל מיני כינויים, יש אשתי ובעלי, יש אחי ואחותי, יש מקומות שהאיש ואישה נקראים אח ואחות, יש מקומות שבהם איש ואישה נקראים אבא ובת, זה ביטוי לקשר, אבא ובת. כן, כמו שרבי יוסי אומר בגמרא, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי. ואפילו יש גם כאלה משפחות שהאבא והאמא קוראים אחד לשני, ההורים קוראים אבא, אמא, קוראים לזה? של להגיד את הילדים, כן. אז יום כיפור זה חתונה, אבל חתונה בסוד אבינו. כשמדברים על אבינו, באים גם להגיד, להביא לידי ביטוי את הקשר הזוגי שלא יכול להינתק. כמו שאבא ובנים, לא משנה מה הבנים יעשו, הם תמיד יישארו בנים שלו, ככה כנסת ישראל היא אשתו. כן, עם נשואתו של השם יתברך, לא משנה מה היא תעשה. לא משנה מה היא תעשה, כמו בחינת אבא. אבינו מלכנו דודנו. דוד זה הקרבה הזאת, הבחירית, ראש השנה זה הנאמנות למלך, ויום כיפור זה האבא, וזה הכל בעצם בחינות שונות בתוך קשר נישואים. שלב ההיכרות, כן, הדייטים, חודש אלול זה חודש הדייטים, שלב הרמזים, הרמיזות, החיפוש, הרצון הזה להתקרב, ההפתעה הזאת, אם באמת הוא אותו מאמין בי, אותו הוא קורא לי לחזור אליו, הפתעה, הדבר הזה מביא אותנו למסוגלות לעמוד בראש שנה ולקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל העולם כהצהרת נאמנות מוחלטת וטוטלית, ואחרי הנאמנות הזאת אפשר להתחתן, אפשר להגיע ליום כיפורים, יש לנו נציג כהן גדול בבית המקדש, שנכנס אל המקום הכי הכי קרוב, הכי 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 פנימי, מכפר על בני ישראל. אתם, למובן כפרה יש מובן של לבקש סליחה, אבל גם יש מובן אחר של התקרבות וריצוי. כמו שאומר יעקב על עשיו, אמרתי, אכפרה פניו במנחה, אחריכן אראה פניו, אולי יישא פניי. כן, אני אמרתי, אני ארצה אותו, במין איזה כיפור כזה. אז בעצם יום הכיפורים זה יום הריצויים ההדדיים. ואחרי כזה... לא. מה שבאתי להגיד זה ש... בתוך כל קשר נישואי אפשר לקרוא לחתן ולהקלה כל מיני כינויים. אחד מהכינויים זה אבא ובת. לאיש ואישה. מה הכינוי הזה בא להדגיש? כשקוראים לאיש ואישה רעים אהובים, מה זה בא להדגיש? שאיש ואישה, זוג, הם צריכים להיות גם חברים טובים וזה. כשקוראים לזוג אח ואחות, מה זה בא להדגיש? יש בהם גם ממד של אחווה, כמו ראות לוחמים כזאת, עוזרים אחד לשני כשקשה. כשקוראים לאיש ואישה אבא ובת, זה בא להדגיש את הממד הנצחי של הקשר, שהוא לא יכול להתנתק. כאילו משהו שהוא הוא טוטלי, הוא פנימי, הוא בלתי ניתן לניתוק, הוא נצחי. אז לכן, לזוגיות שלנו עם השם יתברך ביום הכיפורים, קוראים אבא ובת. בסדר? רגע, וסוכות. זה שבע ברכות, יש גם שמיני עצרת שזה אפטר פארטי, כן, זה כזה, אי אפשר, עכשיו אנחנו, הלכו כל האורחים, שבע, הקדוש, החתן עם הקלה, קצת בשקט, רק אני ואתם, נכנס כאן גם התורה, טוב, זה נדבר בעזרת השם, זה קובע ברכה בפני עצמו. אם זה המהלך, אם זה הכיוון, אם זה הראש, אז באמת אנחנו החטאים מפסיקים להיות הנושא, וקרבת אלוקים היא העניין, והאמון שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, קורא לנו לשוב חזרה אליו, הכל מתהפך, חותם מתהפך, וזה הכיוון שהרב הולך בו בורות התשובה לכל אורך הדרך, שלא החטא הוא הנושא, אלא קרבת אלוקים וצער הנשמה שרוצה לשוב. אומר את זה גם רבי נחמן מברסלב וליקוטי מוהר"ן, שעיקר התשובה זה להשיב את הדבר למקומו, מהיכן שהוא הלך. הכלה, בת המלך שיצאה בגלות, חוזרת חזרה הביתה אל הארמון שלה. חזקו ואמצו, יום טוב, בוקר טוב.